מכבי תל אביב חוותה עונה אין ספור קשיים ומאמורות. אין צורך לפרט ולהרחיב, כי הרוב, אולי הכל, כבר נאמר. והיא עמדה ועודנה עומדת בהם בגבורה. 16 ניצחונות רצופים בכל המסגרות, בתוכם 6 ניצחונות רצופים בליגה השנייה בטבעה בעולם. שמו את הקבוצה של עודד קטש, בנקודה בה היא לא התמקמה עוד העונה. המקום הראשון בתום העונה הסדירה בליגה די מובטח. המקום השביעי בפליין, היורוליג, כבר בכיס. אפילו המקום השישי שמבטיח פלייאוף ביורוליג עדיין בהישג יד, 2 מחזורים הסוף. כל מה שנותר מבחינתם של הצהובים הוא ליישם את דרישתם של האחים גלגר ושאר החבר'ה מאואזיס, לא להסתכל אחורה בכעס. ובתכלס, אין להם שום סיבה. רק קדימה ובהרבה גאווה. פתיח ומתחילים. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט יורוסטפ פוד. אנחנו פה, אני על המיקרופונים, שמעתם אותי, אתם ציפיתם לשמוע את עומר שרבי, אז עומר שרבי לא איתנו, פצוע קשה, לא יודעים מה יש לו, סתם, הוא עשתה כדורגל,
זה מה שקורה, נשחקים כדורגל, חברים, מה זה?
נפצע, אבל הוא יחזור במהרה בריא ושלם, אז מפה החלמה מהירה, אוהבים אותך. שלום עמית ניר.
שלום, שלום.
שלום שר שום.
שלום.
מה שלומכם?
וואלה,
בגדר האפשר, בסדר, כן.
כן?
סבבה.
יפה, לא נפנה, נתחיל את הפרק, אבל לפני כן כמובן נזכיר, אנחנו היום ב-31 במרץ, עוד שבוע אנחנו ב-7 באפריל, וזה לא יאמן שאנחנו עוד שבוע נפתח פה פרק ונגיד שכבר חצי שנה מפתיחת המלחמה, עדיין יש לנו 134 חטופים בשבי בעזה. אם הייתם שואלים אותי, אחרי חודשיים של מלחמה, מה יקרה? חצי שנה אחרי, הייתי אומר כבר שכולם יחזרו, ושכבר כולם אפילו יספרו, ויגידו מה הם עברו שם בשבי, בגיהנום הבלתי, בלתי נתפס הזה, וזה עדיין לא קורה לצערנו הרב, אבל כמו שאמרנו בפרק הקודם, למרות שאנחנו לא כל כך אוהבים, אני באופן אישי כבר לא אוהב כל כך את הרוטינה הזאת, כי זה כבר גורם לאדישות, וכאילו זה על הדרך, אבל חייבים, חייבים להזכיר, וחייבים, שכולם ידעו שזה חשוב לנו, זה חשוב למדינה, ואין לנו דרך אחרת. וזהו, ומכאן, במעבר אחד, נמשיך לדבר שאנחנו כל כך אוהבים, שזה כדורסל, שזה יורוליג. נדבר על מכבי תל אביב, או שאתם רוצים להרחיב על שחקנים אחרים?
בואו ניתן במצטיינים ככה.
יאללה, מצטיינים, דברו אליי. יאללה, עמית, תתחיל אתה.
אני. טוב, אז אני אלך היום, אחרי שבוע שעבר, שברתי את חוקי הפורמט, ו... זה עבד טוב שבוע שעבר, אבל השבוע, בוא נגיד שאלבה קצת נפלה קשה. אז הפעם אני אלך על שחקן, אני אלך על שחקן שנתן שבוע, שנתן משחק אדיר. מבחינתי אני אלך עליו לא בגלל שהוא הצטיין, שזה ג'אנן מוסה, לא בגלל שהוא הצטיין מול הכוכב האדום בלגרד, שהיא לא איזו יריבה מהרעיות אירופה.
לפני שאתה ממשיך צריך להגיד, כמובן שנייג'ל אס דיוויס, אנחנו עושים אותו לגמרי בצד, ניתן לו את הכבוד אחר כך. כן. מצטיינים ללא כן. נייג'ל אס דיוויס, זה ברור לכולם.
כן. אז אני אלך עם ג'אנן מוסה, שהשבוע מול הכוכב האדום בלגרד, ב-25 דקות, סיימים 30 נקודות, מדד 40, והסיבה שאני הולך איתו, שוב, זה לא בגלל הופעה אירואית מול קבוצה כמו כוכב האדום בלגרד, אלא כי ממש שבוע שעבר דיברתי על זה שריאל מדריד, שהבטיחה כבר מזמן את המקום הראשון, זה הזמן שלה להכניס את השחקנים הכי טובים שלה לקצב, ומוסה חזר מאיזושהי פציעה קצרה, ישב כמה משחקים בחוץ, חזר, לא ממש שיחק, וזה בדיוק מה שהם רוצים לראות ממוסה, כי במאני טיים, שחקן כמו מוסה, שהוא אחד הסקורים הכי טובים באירופה, זה בדיוק מה שריאל צריכה, וברגע שהוא נראה ככה, אז זה הרבה יותר קל. אנחנו יודעים שריאל מדריד במאני טיים, לפעמים גם אם הוא לא יגיע, גם אם עוד שני שחקנים לא יגיעו, יש להם מי שיחפה, אבל מן הסתם, כל המאני טיים הזה של העונה יהפוך להרבה יותר קל, אם שחקן כמו מוסה יהיה בסיאו.
שר.
אני הלכתי הפעם על שיין לארקין, שאפשר להגיד שהוא בסיטואציה די הפוכה ממוסה, בגלל שבניגוד למוסה שיש לו כל כך הרבה בקאפים בריאל ביום פחות טוב שלו, אז לנדו לו אפס. נראה שאין לה כלום חוץ מלארקין, שום דבר שעובד לה באמת, באופן יציב ובאופן שמביא ניצחונות. ולארקין הוא באמת שחקן כזה שמביא ניצחונות לאנדולו, ובעיניי לפחות רק בזכותו היא כרגע בעשירייה. אז נגד בסקוניה הוא תקע שם 28 נקודות לארקיניות מאוד.
28? 29?
28 נקודות.
28, אוקיי.
אמרתי, לא?
נראה לי 29 אמרת, אבל יכול להיות שאני התבלבלתי.
בכל מקרה, 28 נקודות ב-28 דקות, ובאמת, כוכב בסדר גודל יוצא דופן, שאני מאוד 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 מקווה לראות באמת בפליין, ואולי אפילו בפלייאוף, כי יכול לצאת שם בסוף סדרה של ריאל והנדולו לזכר הימים ההם, אז אחלה שיין לארקין.
אחלה שיין לארקין. אני הייתי ביום חמישי בערב די שחצן ויעיר, וכבר בקבוצה רשמתי לכם, אני בוחר את נייג'ל וויליאמס גוס, ולא ידעתי שאני בוחר את הנייג'ל הלא נכון עם השם המטרופל הלא נכון. ולמה בחרתי את נייג'ל וויליאמס גוס? כי הוא נתן באמת הצגה הגנתית, לא פחות מהתקפית, בניצחון על פרטיזן בלגרד. מה שהוא עשה שם ביחד עם תומאס ווקאפ בקו האחורי ברבע האחרון, בעבודה ההגנתית שלהם גם על פנטר ובכללי, כל הידיים שהוא וווקאפ מראים, והחטיפות והיציאה למתפרצת, וגם ההובלת כדור במעבר, שזה לא דבר קל בהכרח, הוא באמת נתן שם הצגה, בנוסף ל-17 נקודות, 6 מ-10 מהשדה, באמת 5 אסיסטים כמדומני, לא, סליחה, 5 חטיפות, 3 אסיסטים, באמת שחקן שאני חושב שאולימפיאקוס לא בטוח חשבה שהוא יהיה כל כך משמעותי, בטח בצד ההגנתי של המגרש, ברגעי המאני-טיים, וזה שחקן שאם הם יקבלו, אז יוכל להיות להם עוד נשק הגנתי בקו אחורי ליד ווקאפ, ש... ברגעים כמו פלייאוף ופיינל פור, אם הם יגיעו, יכול להיות מאוד מאוד משמעותי. ואולימפיאקוס בכללים, ניצחון ענק, אנחנו נרחיב על זה בהמשך. אבל כל הכבוד לנייג'ל וויליאמס גוס. ומאולימפיאקוס ונייג'ל וויליאמס גוס, נעבור למכבי תל אביב, שרשמה ניצחון על ולנסיה במשחק האחרון בפיוניר. צריך להגיד, פתיחה הייתה די מגמגמת, ולנסיה קצת הקשו על המשחק של מכבי, אבל אני חושב שמכבי לאט לאט השתחררו, והבינו איך הם צריכים להתייחס למשחק הזה, וזה היה טוב מבחינתם.
וזה נגמר טוב, ומצד אחד קצת מבאס שעם כל הרצף האדיר הזה של מכבי, שבאמת 6 ניצחונות יורוליג, נראה שבסופו של דבר זה לא יספיק לביתיות, אבל מצד שני, אם אנחנו היינו הולכים אחורה, אז אני חושב שמכבי היו חותמים בקלות על המקום השביעי ב-8 באוקטובר, אם הייתם שואלים אותם בסיטואציה שכל מה שהולך לקרות השנה, ואני חושב שגם למרות, שוב, למרות מה שאמרתי עכשיו, עכשיו הם מקבלים אחלה של הזדמנות אחרי רצף של הרבה ניצחונות שהם בתקופה במומנטום אדיר, הם מקבלים יריבה עכשיו, שזו יריבה שהם ברמה הזו היא הולכת לפגוש בפלייאוף, ויש להם את ההזדמנות להראות שגם בחוץ הכושר הזה הוא לא רק בגלל שהם פגשו עד עכשיו קבוצות בינוניות ביורוליג, אלא כי באמת מכבי תל אביב משהו התחבר שם והיא באמת נמצאה בשיאה, וגם אם בסופו של עבר אפילו תנצח בברצלונה וזה לא יספיק בשביל לקבל את המקום בשישייה, אז אני חושב שזה יהווה באמת הצהרת כוונות רצינית לקראת הפלייאוף, שיוכיח שמכבי באמת ממש נמצאת שם למעלה עם כל הקבוצות הכי גדולות ביורוליג.
כן, ברצלונה באמת, זה באמת אחלה מבחן לראות שזה לא אופטי כל הרצף הזה, וצריך להגיד, זה כאילו אפשרי לנצח כרגע את ברצלונה, זה לא נראה כל כך רחוק כמו שזה היה בעבר. אבל שוב, בחזרה לוולנסיה, למה שהיה שם, באמת רבע וחצי ראשונים ראינו משחק די משעמם, קצב נמוך, לא הרבה פוינטות.
משחק של וולנסיה פשוט.
לא הרבה פוינטות כן. בהתקפה, רק ככה וולנסיה יכולה לנצח את היריבה שלה, כשהיא גורמת לה לשחק מכוער לפחות כמוה. אבל רבע שני, מכבי באמת השתחררה, 11 מ-13 מהשדה ברבע הזה, 9 קליות מתחת לסל, כאילו הצבע של וולנסיה, דיוויס וטור לא שיחקו, והוא היה פרוץ לגמרי, והגבוהים של מכבי בתקופה מטורפת. אני חושב, הקו הקדמי של מכבי, בין הקווים הקדמיים בכושר הכי טוב ביורוליג לדעתי, ג'וש ניבו ביחד עם חסיאל ריברו, וכל אחד מביא משהו אחר, סורקין עכשיו חוזר, יש הרבה סיבות לאופטימיות.
אני באתי לסער במהלך הרבע השני ואמרתי לו, תראה איך מכבי נגרים לקצב של ולנסיה, לקצב האיטי, והם מנסים לשחק את המשחק שלהם, וולנסיה כבר יודעים להיות ערוכים לכל התרגילים, ואז אמרתי לסער, זה נראה שזה הולך לכיוון של ולנסיה בקטע של זה הולך להיות צמוד אולי עד הסוף, ואז כמה דקות אחרי זה פתאום מכבי ברחו.
אתה פתחת להם את
זהו, היה שם איזשהו מהלך, באופן כללי אני רוצה להרחיב על האומרים, התקפה של מכבי קבוצה מאומנת, אבל התקפה מאומנת זה לאו דווקא להכיר את התרגילים שלך עצמך, אלא זה גם לדעת איך היריבה מתכוננת אליך. וולנסיה, מה שהם עושים לרוב, זה שיש סייד פיק אנד רול של מכבי, שולחים את מכבי לכיוון הבייסליין, לפעמים מביאים טראפים, ומכבי בשלוש דקות האחרונות של רבע השני, עשו שם כמה מהלכים על הסייד פיק אנד רול, שהם במודע ידעו שוולנסיה עושים טראפ על בולדווין, על לורנזו, ידעו להביא את המסירה להי, לג'י קוין, ג'י קוין מסר את האסיס לג'וש ניבו, זה קרה פעם אחת, באמת היו מוכנים וערוכים להגנה הזאת של ולנסיה, ואני חושב שזה חלק מהיופי של מכבי העונה, שהם לא רק יודעים לשחק את התרגילים שלהם עצמם, אלא יודעים גם לראות מה קורה בצד השני, לדעת איך ההגנה השנייה מגיבה, ולהגיב בהתאם, גם אם זה לצאת מהסיסטם של ההתקפה, וזה מה שיפה. יש שחקן מסוים שאתם רוצים
להגיד. לא, אני רוצה להגיד, עם כל הכבוד לכל מה שאמרת עכשיו, מה שגרם למכבי לברוח במשחק הזה, זו הייתה ההגנה. כי ברבע השני, מכבי תל אביב הגבירה את הקצב בהגנה ברמה שאנחנו רואים ממנה במשחקים האחרונים. זה משהו שקורה שפתאום במשך 3-4 פוזיישנים רצופים, מכבי פשוט נועלת את הצבע. פתאום כל השחקנים לוקחים איזושהי אחריות, שולחים את הידיים. מכבי קבוצת החטיפות הכי טובה ביורוליג, נכון לרגע זה, ומכבי תל אביב במשחק הזה ספציפית, רבע שני, היו לה ממש 3 פוזישנים רצופים של חטיפה אחרי חטיפה אחרי חטיפה, וככה הם מסיימים בנקודות קלות. אנחנו יודעים שלקבוצה הזאת יש המון שחקנים שיכולים לרוץ קדימה וליהנות מאוד כשנחטף הכדור, ואני חושב שזה גם מה שאנחנו ראינו ברוב המשחקים האחרונים, שזה אלו ככה מתחילים המומנטומים של מכבי. לא מזה שמכבי קבוצת התקפה מצוינת ויכולה מול כל קבוצה לסיים ערב של 90 נקודות ללא בעיות, אבל ברגע שמכבי משלבת את זה עם הגנה טובה, אז ככה גם מגיעות הבריחות, כי מכבי באופן כללי ההגנה שלה לא טובה. אז הדרך לברוח זה כשאתה גם מצליח לבצע הגנה טובה ולנצל את זה מהר לנקודות טובות בצד השני. והאמת, דיברת, אמרת שחקן מסוים, ואתה אמרת מקודם סורקין, אז רומן סורקין חזר ולא קיבל דקה. שזה מאוד מעניין, נכון?
הוא שיחק
כמה ימים לפני
כן. יכול להיות שזה עניין כזה.
אז הוא שיחק, לא, אז הוא שיחק כמה ימים לפני כן, ואותי מעניין, אם באמת בקבוצה שמאוד שוטפת בתקופה האחרונה, רומן סורקין מאוד היה משמעותי במכבי תל אביב שלפני הפגרה. מעניין לראות עכשיו אם יכול להיות שמבחינת קטש הדברים עובדים טוב.
לא, אני חושב שנהיה שניהול לא מסים, לדעתי.
יכול להיות, אבל בלי קשר.
אני לא חושב שאם הוא נתן לו דקות מול קריית אתא, בעניין של ניהול או מסים, הוא לא נתן לו דקה אחת מול ולנסיה.
אולי הוא רצה לראות איך המשחק מתפתח, ואם המשחק באמת הולך לכיוון יותר קשה, בטח אם השחקנים ריברו או ניבו לא במיטבם, לא מקפיץ אותך.
זה מה שאני אומר, אבל לדעתי, צריך לעקוב אחרי זה, בליגה אין ספק, סורקין ימשיך ויקבל הרבה דקות, ביורוליג לדעתי יהיה פה איזשהו, לא בטוח שאנחנו נראה את סורקין נזרק כל כך מהר למגרש כמו שהתרגלנו.
גם דברים השתנו מאז שהוא היה קשיר, כאילו ריברו רמה אחרת ממה שהיה כל העונה, ווב גם, שוב, זה ווב, אבל הוא עושה מה שהוא יכול ומה שהוא יודע והוא סך הכל יעיל, וכאילו זה כל דבר משפיע על העמדות למעלה, קליבלנד משחק ב3 עכשיו, בונזי קולסון לפעמים משחק ב4, אנחנו רואים יותר ציוותים כאלה של גם ריברו וניבו, עכשיו במשחק הזה...
אפילו ג'י קוין נתן אחלה דקות מול אזורית, שזה, בזה הוא טוב, יש הרבה דברים שאנחנו לא אוהבים לראות את ג'י קוין, מול אזורית הוא טוב.
בדיוק חשבתי על זה שדיברנו בפרק קודם וקצת לא ירדנו, אבל אמרנו על ג'י קוין, אנחנו לא מבינים מה המהות שלו במשחק, ובאמת יש התקפות במשחק של מכבי, שאתה אומר, בשביל זה ג'י קוין נמצא חוכמת משחק, יודע איפה למסור את המסירה, בהרבה מקרים זה לא תמיד עוזר, אבל כן, באמת שם הוא היה. אני רוצה לשאול אתכם שאלה כללית, אולי לעונה הבאה. יש לנו את קליבלנד, יש את ריברו, יש את ג'יימס ווב. מי הייתם משאירים? כאילו, מה, כי זה נראה שזה...
כמו השאל אותם לפני חודש.
לפני חודש הייתי אומר גם את מה שאני הולך להגיד עכשיו, וזה שאני משאיר את ריברו, אפילו לא חושב על זה. אבל אני רואה אנשים כאילו, לא יודע, אולי זה לא באמת... אולי זה סתם ברשתות, כאילו, כמו שהיה ב... לא יודע, אם מישהו עוד חושב, יש לו ביקורת עליו, כמו שהיה כשהביאו אותו בקיץ, כאילו, ועדיין אני רואה אנשים שאומרים, לא משאיר אותו. באמת, אני לא מצליח להבין את מישהו מכם חושב שלא, הוא לא צריך
להגיד. אני חושב שבתור סנטר שני, כמו שאנחנו רואים אותו כרגע, אין ספק שמכבי צריכה להשאיר אותו.
זה מרגיש לי ברור מאליו, ואני כאילו מדבר עם אנשים שאומרים, לא, אם אפשר למצוא משהו יותר זה, בוא נע, אתם שוכחים מה היה פה, כאילו, ריברו נותן תרומה כל כך הרבה יותר טובה מפויטרס, באמת תרומה שלא היה לסנטר שני במכבי כבר הרבה מאוד זמן, והיעילות שלו היא אדירה, בעיניי כאילו זה נו בריינר שהוא צריך להישאר.
ולגבי ווב וקליבלנד?
שם זה כבר...
שאלה טובה.
קליבלנד, אני חושב שקליבלנד כרגע במגמה שהוא כאילו נותן לעצמו סיכוי מסוים, כן. כאילו אם הוא ימשיך במגמה הזאת, אבל רק אם הוא באמת ימשיך להשתפר וימשיך לעלות ולהתחבר.
יש תחושה שהוא ברעיון עבודה לעונה הבאה במחזורים האחרונים.
כן.
ועד כאילו, עכשיו זה עובד מעולה כן. בתקופה האחרונה.
הוא ממש הפוך ממה שהוא היה לפני זה, כאילו היה כל כך אנמי וחסר אחריות במשחקים שלפני החודש וחצי האחרונים, ועכשיו הוא פתאום נותן קייס לזה שאולי הוא כן שחקן יורוליג. אז אני חושב שלגביו צריך להבין, ווב אני קשה לי לראות אותו נשאר פה.
אני חושב שהיופי במשחק הזה גם, שאם מסתכלים על הבוקסקור, החלוקת נקודות של מכבי היא פשוט חלומו של כל מאמן, כאילו זה 10, 7, 6, 17 של בולדין בסדר, 8, 10, 4, 2, 15, 6, 10, אין חלוקה טובה מזאת, הקבוצה הזאת לא רק שהיא איכותית ושוטפת בהתקפה, היא גם קבוצה בריאה, קודם כל בחדר הלבשה, אתה רואה שכולם באמת משחקים אחד בשביל השני, אז אני חושב שאנחנו לא פה מדברים על מישהו במשחק הזה ספציפית, על מישהו מעל כולם, אז אני רוצה קצת לקחת אתכם לשחקן אחר שאותי מעניין כמה שניות אולי לדבר עליו, וזה ג'ו תומאסון, שבארבע דקות האחרונות של המשחק פתאום עלה, נכון, היה 12 הפרש, לא היה איזה 20 הפרש, אבל קאטה שיכל גם לעלות, הוא הוציא את קליבלנד שם, יכל להביא את קולסון לשלוש, לעלות גם את ג'יי קורן או ג'יימס ווב לארבע, ועם זה ללכת עד סוף המשחק, והוא בחר לתת ג'ו תומאסון שלא שחק שנייה אחת לפני כן, והוא עלה, ושמר מעולה, וחטף, ושחט בלתי ספורטיבי, ומסר אסיסט יפה, והרגיש לי שהוא כאילו, שקטש נותן לו, ואומר לו, לך תוכיח. ככה זה הרגיש לי.
מה, אני יכול להגיד לך שמאז שתומאסון הצטרף למכבי, לדעתי
הוא הפסיד. הוא לא יודע מה זה להפסיד. כאילו שהם הפסידו, הוא יפקה נראה לי.
כן, אבל לא נראה לי שזה משהו שאנחנו נראה לטווח ארוך מבחינת דקות משחק אצל תומאסון. כי שוב, למכבי, כשמכבי בריאה...
רגע, אני רוצה לשאול אתכם. מכבי, שקטש אוהב שחק הרכבי שלושה גארדים, שמשחקים פחות טובים, שפחות הולכת ג'ונדי ולתמיר בלט, אתם לא רואים אותו שולף את תומאסון במקומה?
יכול להיות שהוא ישלוף אותו, אבל אני חושב שזה משהו, שזה ממש האופציה האחרונה שלו כרגע, ויש לו המון אופציות לפניו. כי שוב, תומאסון זה שחקן שאמרנו, הוא הגיע בתור פלסטר, לא יותר מזה, כזה קצת לרצות את האוהדים, שהנה, הבאנו עוד איזה משהו. מההתחלה לא חשבנו שיהיה משמעותי, ואני חושב שזה בדיוק מה שקורה. זה שהוא זורק אותו למגרש במצב שהמשחק די גמור וכזה, אני לא חושב שזה אומר יותר מדי.
אני אומר שהיה שם 12 הפרש, 4 דקות לסוף, שאתה אומר, אני בתור מאמן לא שולח שחקן שאני לא מאמין בו עד הסוף, ו-12 הפרש, 4 דקות לסוף.
לא אמרנו שהוא לא מאמין בו עד הסוף, אבל אני חושב שוב, שהוא פשוט האופציה הממש אחרונה, ולקטש שיכול לסמוך, כי יש לו המון אופציות בעמדות הגרדים, וכרגע גם עם איך שכל אחד מהגרדים האלו נראה, חוץ מלורנזו בראון, שלורנזו בראון זה לא גרד שהוא הולך להעיף פשוט מהרוטציה, אז אני חושב ששוב, הוא יקבל את הדקות פה ושם, קשה לי לראות אותו הופך את זה לאיזה משהו משמעותי יותר.
אבל אם כבר דיברנו קטש, אני חושב שזה הנושא הכי גדול בקבוצה, כאילו כל שחקן כזה או אחר, בולווין אדיר, והוא אולי בין השחקנים הטובים ביורוליג, אבל קטש נותן עונה מדהימה, שאני לא חושב שציפינו לראות ממנו גם ברמה הזאת, וגם מבחינת האחוזי תמיכה נגיד, כלומר יש לו גב מהאוהדים, שהוא הגיע למעמד, יוצא דופן, ומעניין מאוד לראות מה קורה שם, כי אנחנו שמענו את יונתן אלון בחמישיות, אומר קטש, כן, גם קטש אופציה. אני חושב שאין דבר גרוע יותר מבחינת מכבי תל אביב, זה לאבד את עודד קטש להפועל ירושלים.
אולי להפועל תל אביב.
השאלה מבחינת עודד קטש, לרדת להפועל ירושלים, זה לא משהו שהוא לדעתי ירצה, וגם אם הוא לא ממשיך במכבי, הוא מאמן יורוליג, השנה הוכיח את זה על מלא, ואני בטוח שיהיו קבוצות גם עם פחות טובות ממכבי, שירצו אותו, ואין לי ספק שהוא ירצה להמשיך בקו של היורוליג כן, ולא ללכת
להפועל ירושלים. אתה לא יודע אם אדלסון בא לישיבה איתו ואומר לו, אני שם לך פי שניים, והפרויקט
לדעתי שלי... לדעתי עודד קטש רוצה להיות ביורוליג, ומגיע לו להיות ביורוליג, והוא צריך להיות ביורוליג, וזה גם מה שיהיה שנה.
זה נראה לי שאתה צודק, אבל כאילו מבחינת מכבי תל אביב, חוזה זה כבר היה צריך להיחתם.
אני חושב שמחכים אולי להבטחת פלייאוף. אתה יודע, בסוף גם דברים יכולים להשתבש, פליין לא מבטיח לך שום דבר.
נכון, נכון. ועדיין, לא יודע, זה לא נראה טוב. זה לא מרגיש טוב גם כמאמן.
תסכים איתי, נכון. היה גם רגעים כאלה, אגב, בשנה שעברה.
יש פה איזושהי תחושה של, לא יודע,
אבל תסכים איתי שאם מכבי יסיים מקום שביעי, יסתפחו בפליין, יפסידו בתרחיש גרוע פעמיים, שזה דברים שיכולים לקרות, אין להם את ההיכל. מכבי, המנהלת מכבי לא רוצה כנראה לחתום איתו על חוזה, עד שהיא יודעת שהוא עושה פלייאוף יורוליג, כי אם הוא לא עושה פלייאוף יורוליג, והוא חותם על חוזה כבר לעונה הבאה, יש בזה טעם נפגם.
אני מסכים איתך, אני חושב שפשוט זה נכון איתך עם שר, בגלל
בקטע הזה,
שכבר חוזה היה צריך להיחתם מזמן לדעתי. אבל מצד שני, מה שאומר אומר זה נכון, כי יכול להיות שמבחינתם אם בסופו שעבר באמת איזה תרחיש אימי, מכבי מסיימת מחוץ לפלייאוף, מאבדת גביע, מסיימת עונה בלי אליפות, אז בסופו של דבר, כשאתה תסתכל על שורה התחתונה של העונה הזאת, העונה הזו כן תהיה כישלון.
נכון, אבל תתחכה
אבל, עד... אבל אני מסכים, זה כבר מה שהיה צריך לקרות.
תתחכה עד סוף מאי יוני כדי לחכות.
לא, אז עכשיו אני חושב שהם מחכים לראות באמת שהפלייאוף מובטח, וזהו. לדעתי זה כבר היה צריך להיחתם מזמן, עוד לפני הרצף של ה-16 ניצחונות עכשיו, כי עודד קטש הוציא מהעונה הזו מעל ומעבר.
טוב, אז פה נסיים את מכבי תל אביב, ועכשיו, עם כל הכבוד למכבי ולוולנסיה, אתם יודעים, בדרך כלל אנחנו מדברים על ריאל בדרך כלל בהתחלה, אבל עם כל הכבוד קרה אירוע משמעותי בסופה.
מתי פתחנו עם משחק של אלה בברלין אחרי...
בדיוק, רק כשמכבי משחקים אולם. אז בוא נשמע פה קטע קול, מה שנקרא סאונדאפ, ונמשיך.
מחכים לו, הנה נייג'ל אי זייביס. אי זייביס, כל הדרך, יש לו! נייג'ל אי זייביס שובר את שיא כל הזמנים ביורוליג לנקודות למשחק אחד, ומגיע ל-50. נייג'ל אי זייביס, השחקן הראשון בתולדות היורוליג, שקולע 50 נקודות במשחק אחד.
כן, אז אני רוצה לשאול, לפני שאני מתחיל לדבר, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. כ"ט בנובמבר 1947, כולם יודעים מה היה, נכון?
כמובן.
ומי שלא יודע, שיפתח גוגל, שיתבייש לו ויפתח גוגל ויבדוק. כ"ט בנובמבר 2019, יודעים מה היה? 29 בנובמבר?
שיין לארקין.
שיין לארקין, קלה 49.
אני טוב בתאריכים עבריים פשוט.
יפה מעולה, יפה מאוד, אמיתני. שיין לארקין, בכ"ט בנובמבר 2019, 29 בנובמבר, קלה 49 נקודות. וזו הייתה הפעם האחרונה שמישהו קבע שיא נקודות למשחק אחד ביורוליג, עד שהגיע נייג'ל הייז דייביס, שבכ"ט במרץ 2024, קלה 50 נקודות. ואני באמת, אני חייב להגיד גילונות, לא ראיתי את המשחק בלייב, אכלתי ארוחת שישי, אבל תוך כדי התעדכנתי בבוקסקור, ואכלתי ארוחת שישי ולא ידעתי איך לאכול את מה שאני רואה בבוקסקור. תגידו לי אתם, כאילו ראיתי איך זה מהר, אבל תגידו לי אתם
חוויתם את זה בלי. לא, אני גם פתחתי את הטלוויזיה, גם הייתי ארוחת שישי, כשראיתי מה קורה שם, גם כל פעם יש לי התראות בטוויטר על היורוליג, ואז באיזשהו שלב הם התחילו לכתוב על כל נקודה, התחילו לרשום 41, 43, אז נכנסתי לראות, והאמת זה וואו, זה כאילו, זה אמור להיות משחק משעמם, בטח אם איכשהו התפתח ברבע הראשון, כבר פירקו אותם ברבע הראשון, והיה נראה שכאילו, זה אחלה משחק שהוא יוצא על ארוחת שישי ואפשר לוותר עליו.
לגמרי, זה מה שחשבתי גם מראש.
ופשוט כאילו, האמת שמי שאחרי זה ראינו את המהלכים וזה, אז הוא נתן לנו איזה רמז מטרים, הוא קלע את כל ה-10 נקודות הראשונות של פנרבכט, שעשה 10-2, ופשוט מה שקרה אחרי זה, זה היה כבר טירוף לא מהעולם הזה, כי זה כל, לחשוב, אני חושב שאם היינו יושבים פה שבוע שעבר, והיינו אומרים, שרבי היום מעלה שאלה, תגידו, מי אתם חושבים שהשחקנים, תנו לי רשימה של השחקנים שאתם חושבים שיכולים לשבור בקרוב את צי היורוליג בנקודות במשחק.
בפנרבכט שהוא לא טופ 3 אפילו.
איזה מספר הוא היה ביורוליג? אני חושב שאנחנו עושים טופ, אני אומר, טופ 50, הוא נמצא בטופ 50, אני לא חושב שהוא נמצא בטופ 50.
אז אני אומר לך, בפנרבכט שהוא לא טופ 3 אפילו.
בגלל זה היה כל כך מפתיע וגם כיף. זה היה וואו.
אני חושב שמה שכאילו התהליך של השחקן הזה עבר בשנים האחרונות הוא מטורף, כי אנחנו זוכרים אותו...
נגר, הוא היה בג'לגריס נגר, בוא נגיד את האמת.
תשמע, היה לו אחוזים לא רעים לשלוש, אבל הוא היה 3&D, כאילו הוא היה שחקן הגנה קודם כל, לפני שהוא שחקן שעושה התקפה שמשהו לסמוך עליו, הוא עשה מספרים בסדר, אבל שוב, לא חשבנו שהוא יהפוך לאיזה שחקן של תוקע אפילו 30 נקודות במשחק, לא נראה לי ש... ועשה עונה טובה בג'לגריס, הגיע לברצלונה, התייבש את החיים, עונה נוראית. ואז המשיך, ועכשיו שרס חזר אליו בפנרבכט, שמי שהיה איתו גם בז'לגריס וגם בברצלונה, ובלי קשר הוא בעונה מעולה, עונה וחצי מעולות בפנר, אבל עצם זה שהוא קולע פה 50 נקודות כשחקן שבין 29 ועד לפני כאילו שנתיים, הוא נחשב לשחקן הגנה מעולה וטו לא, זה פשוט מטורף.
בוא, אני רק רוצה לחזור למספרים, 50 נקודות, 9 מ-11 ל-2, 9 מ-16 ל-3, זה פשוט מטורף, 5 מ-7 מהעונשין, באמת מספרים,
29 דקות.
כמה אסיסטים?
שרס יודע איך זה, אבל אגב שרס, זהו, אני גם רוצה להגיד מה ששרס אמר במסיבת עיתונאים בסוף של הטורקים, של העיתונאים הטורקים, אף אחד לא שאל שאלה על נייג'ל אי זייביס, והוא אמר כאילו מה קורה פה, כאילו
בצדק, כן. ועוד דבר, כאילו, זה לא מגיע סתם, זה מה שיפה לראות, כי נייג'ל הייז דייביס משקיע, הוא, מהדברים שאני קורא עליו, הוא קורא את התחת כבר כמה שנים, כשהוא היה בז'לגריס, הוא רצה לעבוד על הקליעה שלו לפני העונה, קרא למאמן, הגיע איזה חודש מוקדם לאימונים, מאמן אישי, בז'לגיריו ארנה, התחיל לזרוק שלשות, נשאר אחרי אימונים, אחרי כולם, מעיף שלשות, וזה כיף לראות שהדברים האלה באמת מגיעים לתוצאות, אפילו משחקנים שאנחנו לא חשבנו.
ובאופן כללי, פנרבחצ'ה, 15-35-3, באמת זה, כמו שאמרנו בפרקים האחרונים, פתאום אנחנו רואים את שרס, עובד עם הכלים שלו, זה קבוצה התקפה ברמה גבוהה לגמרי.
ופנרבחצ'ה עם 3 משחקים, השישה האחרונים עברה 100 נקודות, שבברצלונה הוא לא עשה את זה כל קריירת היורוליג, הוא לא עשה 3 משחקים עם מעל 100 נקודות. אז כן, פנרבחצ'ה שוב, דיברנו על זה ששרס מוציא באמת את כל מה שהוא יכול מהקבוצה ההתקפית האדירה הזאת, והעניין הוא שזה עדיין לא בטוח הספיק להם לביתיות,
נכון.
בגלל כל הטירוף שיש לנו למעלה.
נכון, ועוד חסר להם לפגוש את אולימפיאקוס במחזור האחרון.
ועכשיו הנדולו, שהנדולו נכון. זה אחד המשחקים.
הנדולו בבית, ואולימפיאקוס בחוץ, אז יש להם עוד 2 משחקים קשים, ויהיה מעניין לראות מה יהיה. כן. בוא נעבור, את רוצה להגיד
עוד
משהו?
כן, עוד פריט, אם יש לנו את ה-C של נייג'ל הייס דייביס, אז גם ג'ונתן מוטלי כמעט עשה C, הוא שחק 13 דקות ו-55 שניות, קלה 18 נקודות, 5 ריבאונדים, שחת 8 עבירות, ומדד ב-14 דקות, 30 מדד.
וואו.
עכשיו, הסייני מדד לפחות מ-15 דקות למשחק, בהיסטוריית היורליג, אז בורוסיס מוביל את זה עם 32 מדד ב-12 דקות, אחריו מוטלי, עם 30 ב-13-55, מה שאמרתי, במקום שלישי, גם נקבע במחזור הזה, זה אדמונד צמנר.
נכון.
שעשה
15 דקות.
שעשה 28 מדד ב-15 דקות ו-6 שניות. והמקום הרביעי, אגב, גם העונה הזאת, זה איפה לונדברג, עם 28 מדד ב-15 דקות ו-8 שניות.
עונה של מספרים.
איזה סטטיסטיקות ש-NBA, מאיפה אתה מביא את זה?
יש לי את המחזור שלי, יש לי את הזה. אבל ג'ונתן מוטלי, סיבה מעולה לפריחה של פנרבחצ'ה.
אגב, אנחנו לא נרחיב על זה, אבל ים הדר, בגלל שזה גרבג' 2, קיבל דקות, קלה 4 נקודות, אבל זה היה נראה הכי כאילו זורק אותך למגרש כגרבג'.
4 נקודות, 5 אסיסט.
היה לו חלק מהסי, הוא מסר לו כמה אסיסטים.
זה נכון. היה לו חלק מהסי. 3 חטיפות. אבל
סך הכל עשה משהו צריך לעשות, כי הוא מקבל את הדקות שלו.
אבל אנחנו מבינים למה הוא שיחק.
ברור.
טוב, נעבור לקבוצה שנמצאת במקום הראשון בטבלה, תישאר במקום הראשון בטבלה עד סוף העונה הסדירה, וקוראים לה ריאל מדריד, ששחקה נגד הכוכב האדום בלגרד במדריד. צריך להגיד, הכוכב האדום הובילה לאורך 3 רבעים כמעט שלמים, די דומה למה שהיה במשחק נגד פרטיזן, כש3 דקות לסוף הרבע השלישי, ריאל פתאום דופקים שם ריצה של החיים עם איזה 18-3, משהו כזה, ופשוט גומרים את המשחק בכמה דקות.
עניין של, אתה יודע, הגברת קצב. ריאל בעיקר יותר נחה על המגרש עכשיו מאשר מחפשת בטירוף את הניצחונות. גם רואים את זה לפי השחקנים שמאפשרים מנוחה.
אינוגו גונזלס, אנדאיה.
פתחו עם חמישייה שבחיים לא שיחקה ביחד בריאל, ו... מצד שני, קמפסו נח ודק ופוריה, אז אתה מבין שריאל מבחינתה רוצה להעביר את הזמן, וכמו שאמרתי, מה שחשוב מבחינתה זה באמת לצאת בתחושה טובה, וכל פעם באמת במשחקים האחרונים, גם אמרת מול פרטיזן, גם מול אלבה, גם מול הכוכב, היא מתקשה ובסוף עושה את הסוויץ' הזה ונהפכת לריאל מדריד לכמה דקות וזה מספיק. ומן הסתם, שמוסה נכנס לעניינים ושאזוניה ממשיך בתקופה המצוינת שלו, אלו הדברים החשובים מבחינת ריאל, ככה לקראת הזה. נראה לי שבוא נגיד משחק 2 האחרונים, יכול להיות שכבר נראה אותם קצת יותר בסגל מלא, מנסים קצת לרוץ ולהחזיר, ככה להתחיל להתחמם לקראת הפלייאוף.
כן, והכוכב נשארה בעניינים בעיקר בזכות 2 אנשים, שזה נדוביץ', שזה כבר משחק שלישי ברצף שלו, שהוא במוד הכואב שלו, ואדם הנגה, שפגש את האקסיט, ואחרי במשחק ה-279 שלו ביורליג, עשה סי קריירה בנקודות.
בא להוכיח.
ומדד, 31. ובאמת אחלה משחק של שניהם, אבל כן, כשריאל, בסוף זה באמת עניין של בחירה, כשריאל רוצה לעלות הילוך, אז נגד יריבות כאלה מן הסתם שזה מספיק לה, וכנראה גם מול יריבות יותר טובות, אנחנו פשוט נצטרך לראות את זה כשזה יגיע באמת לשלבים המחרים, כי ריאל לא רוצה להסתבך.
בואו נעבור לקרב בבית המשולש שיש לנו במקומות 2-4. נתחיל לדעתי עם המשחק שהיה ביום שישי בין וירטוס בולוניה לפנתנייקוס, 81-79 לפנתנייקוס קנדריק נאן עם סל ניצחון על הבאזר. פנתנייקוס עושה רושם שאם אני מסתכל על 3 הקבוצות שנמצאות במקומות 2-4, נראה כמו קבוצה שהכי בא להם לסיים מקום שני ולהוכח לכולם, אנחנו הסגנית הכי טובה פה.
אני מרגיש שזאת כרגע, אני באמת חושב שזאת הקבוצה לא יודע אם הכי טובה, בכושר הכי טוב באירופה, אבל אולי במומנטום הכי טוב, בתנופה הכי טובה, משהו בסיפור שלהם, באיך שהם מתחברים לקראת הסוף, בתזמון הכי טוב, נגיד. ובאמת, קנדריק נאן, אני חושב שאנחנו לא מדברים מספיק על המעבר שלו לאירופה, וכמה שהוא היה חלק, אמנם לא פגע במשחקים הראשונים, אבל אנחנו רואים שהוא לוקח את האחריות הזאת, והוא רוצה לקחת אותה, והוא עושה איתה דברים מעולים. וגם במשחק הזה, מעבר לסל הניצחון, הוא היה שם, והוא דמות התקפית דומיננטית מאוד, ובלעדיו זאת לא אותה פנתנייקוס, ולחשוב שהיא לא התחילה איתו אפילו את העונה.
אני רוצה לשאול אתכם שאלה. קנדריק נאן אמר בקולו, אני השחקן ההתקפי הכי טוב בליגה, ביורוליג. מה אתם חושבים על זה?
אנחנו נראה לי נסכים. אני חושב שמייק ג'יימס, בסדר, קנדריק נאן, אבל לגמרי בטופ של הטופ, למה שהוא מראה לנו.
דרג לי זה. איפה הוא נמצא שם?
לדרג לך? אנחנו מתייחסים כנראה לגארדים, נכון? אז נגיד מייק ג'יימס, שיין לארקין.
מרקוס האוורד לא?
בולדווין.
אני חושב שמרקוס האוורד לא שם.
מרקוס האוורד הוא מאוד, לדעתי, אחד גון. ברגע שאתה מצמיד אליו מישהו ברמה, אתה מתרכז.
אבל מרקוס האוורד יכול לעשות גם סל מכדרור ולבוח.
הוא עושה דברים מטורפים, אבל בסוף השיטה שלו לקלוע היא אחת.
ולא סתם,
גם לקלוע מכדרור.
ולא סתם, אתה רואה לא מעט משחקים של מרקוס האוורד שמסתיימים עם
זה אחוזי הקליעה שלו.
בסדר, אבל זה העניין, שאם אחוזי הקליעה שלו לא טובים, אין לו כלום.
קנדריק נאן יש לו גם משחקים שפחות הולך לו, וזה לא נראה כל כך רע.
קנדריק נאן, כמה הוא הולך לטבעות? הוא הולך לטבעות, הוא עושה המון דברים אחרים. לא יודע, גם הוא גם מנהל משחק, למשל, שזה גם חלק מלהיות שחקן התקפה טוב, ומרקוס האוורד זה שחקן שהוא גאנר, אחד הטובים שראינו באירופה, אבל הוא גאנר, והוא לא שחקן התקפה שלם לדעתי, והייתי שם אז גם את לארקין, גם את בולדווין לפניו, ולדעתי, אני לא יודע.
את מי אני שם לפניו? את ג'אנל מוסה, לטעמי.
יכול, לא מופרך להגיד, אבל
לטעמי הוא לא בטופ חמש, הוא, שוב, המעבר שלו מה-NBA ליורוליג באמת היה טוב וחלק. אני חושב שהוא אמר את זה הרבה בגלל שהוא בא מה-NBA, ומבחינתו הוא אליטה.
לא, אבל זה גם עניין של, הוא באמת, הוא נמצא ביורוליג כמה חודשים. השחקנים, השמות האחרים שאמרנו פה, רובם נמצאים ביורוליג שנים. לך תדע מה יהיה איתו עוד שנתיים, שלוש, אתה מבין? יכול להיות שהוא ירגיש הרבה יותר בנוח, בטוח הוא ירגיש הרבה יותר בנוח, ואם זה מה שהוא עושה אחרי כמה חודשים, אז אין ספק שהוא בטופ של הטופ.
אני חושב שזה כן תלוש להגיד שהוא הכי טוב ביורוליג, אז כאן התקפה הכי טוב ביורוליג, תלוש אולי כמו שחקני NBA שמגיעים לאירופה ואומרים דברים תלושים, אבל לא כמו שיוגי פרל הגיע לפנתנייקוס ואמר שהם הולכים לקראת היורוליג. יש פה איזושהי, זה לגיטימי לטעון את זה כשחקן. ואגב, מייק ג'יימס אחרי הסל ניצחון של קנדריק נאן, שיתף את הסל ניצחון הזה, והיה כזה, טוב, הוא אמר שהוא השחקן התקפה הכי טוב ביורוליג.
ציוץ ענק. עוד משהו על פנתנייקוס, לפני שאנחנו עוברים לבולוניה, סלוק.
צריך להגיד שמבחינת מקום שני, יש להם לוז מאוד נוח, יש להם את ביירן בחוץ, אלבה בבית.
זהו, ביירן בחוץ, זה השאלה שלי.
אני חושב שהם יצליחו, ואז אלבה בבית בשביל להבטיח מקום שני, זה יהיה להם כיף.
מהצד השני, בולוניה, שחזרה שם, נקסה שם בפער, אפילו כמעט ניצחה את המשחק, אבל היא פשוט בקריסה טוטלית, ואני לא יודע אם הם מגיעים לפליין, נגד מקבי הם אנדרדוג, אחרי זה מקבלים בסקוניה, נדולו, משהו בסגנון, לא בטוח בכלל שהם עושים פלייאוף.
כן.
שהם כן.
ממש לא בטוח שהם עושים פלייאוף, וזה כאילו, אני קצת, בסדר, אין מה לעשות, לא ידענו, ווירטוס באמת היה עדיין תקופות שהם נראו מהטובות באירופה, אבל איך הלכנו שבי אחרי התקופה המטורפת הזאת שלה, כי אתה רואה, זה פשוט, זה לא מספיק. כאילו גם כשטוקו שנגליה במשחקים יותר טובים, אמרנו, כל הזמן אמרנו, כשטוקו יגיע, אולי זה ייראה קצת כמו יותר.
חזר לעצמו.
הוא בסדר גמור, והקבוצה פשוט לא מתפקדת. פה הם עוד היו קרובים לצאת מזה עם ניצחון שבאמת היה יכול להיות ענק, אם עושים את זה, אבל הקבוצה הזאת הולכת לשום מקום ומגיעה לתקופה הכי חשובה של העונה, על הרגליים, ונראה כאילו בלי אוויר.
ומדהים כמה שזה מסתדר למכבי הדברים האלו, כי מכבי הולכת לארח אותה. אנחנו עוד לא יודעים אם, למשל, יכול להיות שיאשרו קצת קהל בבלגרד, וזה יכול כן להפוך לזה משהו טיפה יותר ביתי מבחינת מכבי.
לא, אבל השאלה שלי, אבל מה עודי מכבי רצו שיקרה במשחק הזה? כי אם פנתנייקוס מפסידה, ומפסידה גם נגד ביירן, יש למכבי סיכוי ריאלי למקום שישי.
אני חושב שזה כל התרחישים, לא ניכנס את זה, כי באמת יש כל כך הרבה.
לא, אבל תסכים איתי שאם פנתנייקוס מפסידה,
אבל
ואז צריכה להפסיד עוד פעם אחת, מכבי צריכה לנצח פעמיים בשביל מקום שישי.
אבל בסדר, אז מכבי מנצחת עוד פעמיים, זה כאילו זה כזה קל מול ברצלונה בחוץ, ומילאנו תהיה חייבת כנראה את הניצחון.
מבט של עודי מכבי, איך הם הסתכלו על המשחק הזה? כאילו הם שמחו שפנתנייקוס ניצחו?
האמת שאני חושב שעדיף להם שיהיה הפוך, שבולוניה ניצחו, כי בולוניה בכל אופן לדעתי, כאילו עדיין היה הפרש של משחק ממכבי, כשמכבי עדיפה במאזן הפנימי, ויש לה עוד משחקים מול מילאנו בחוץ ובסקוניה בית, ככה שאני חושב שעדיף להם, אבל בסדר, כאילו, מבחינתם, אתה יודע, להבטיח מקום שביעי, שני משחקים לסיום העונה, היו חותמים על זה, כמו שאמרנו.
טוב, נעבור לקבוצה שגם נמצאת במאבקים שם, מונקו, ששיחקה בדרבי הצרפתי שלה נגד וילרבן, הסבל, כמו שהם נוהגים לקרוא להם שם. המשחק נגמר בתוצאה 87-77, גם שם, צריך להגיד, וילרבן, רבע שלישי כבר לקחו את ההובלה, עד שמונקו אמרו, כמו ריאל מדריד נגד הכוכב האדום, נמאס לנו, אז שנמאס למונקו, נגמר המשחק.
כן, ועוד משחק לא גדול של מייק ג'יימס, שאם הוא היה קצת יותר בקצב, זה כנראה היה נגמר כבר הרבה לפני. אבל כן, בסוף אי אפשר באמת להשוות בין מונקו לוילרבן, מבחינת עומק, מבחינת איכות. ככל שהמשחק התקדם גם ראינו את זה עוד ועוד, וכשאין את מייק ג'יימס, אז יש את אליו קובו ואלפה דיאלו, ובלוסום גיים שבתקופה מעולה, אז כאילו זה לא אותם עוצמות, אחלה מונקו,
אני, סך הכל. כן, אני חושב שמונקו, האתגר שלהם עכשיו, הוא לראות איך הם מביאים את השחקנים שהם לא מייק ג'יימס או קובו, לא יודע, אגב, זה בשמות האלה, כי לא איתנו הרבה מהעונה ופצוע, לראות איך הם מכניסים למשחק גם את לויד, גם את בלוסום גיים. ג'ון בראון, שהוא בסוף בפלייאופים, שחקן הגנה כביר כמו, הוא חשוב מאוד, לראות איך הם מכניסים אותם, כי אם לא יהיה להם את הצוות המסייע שלהם ברמה הכי גבוהה בפלייאוף, ואם יגיעו לפיינל פור, אז אני לא רואה אתם עושים דברים מיוחדים מעונה.
אני רציתי להגיד רק על אלפה דיאלו, אמרת את השמות, חלק מהשמות, ואלפה דיאלו זה שחקן שהוא באמת קריטי לדבר הזה, שיגיע גם בפן ההתקפי. אנחנו רואים משחקים שלו מצד אחד כאלו שבאמת הוא נראה מצוין, מצד שני משחקים פתאום של 2, הרבה משחקים של 2 ו-4 נקודות, וזה שחקן שהוא הולך לשחק כל משחק של מונקו בין 25 ל-30 דקות, כי הוא באמת העוגן ההגנתי שלהם, והוא באמת שחקן שעושה הכל על המגרש. וברגע שהוא גם בא התקפית ומגיע התקפית, אז יש הבדל גדול מאוד באיך שמונקו נראית, והוא באמת אחד, לדעתי, אחד האנדררייטדים הכי גדולים שיש במפעל.
חד משמעית. השאלה אם משאירים לו מספיק מקום כדי שהוא יתבטא התקפית, כי אני חושב שאם תוציא אותו ממונקו, תשים אותו בכל קבוצה אחרת כמעט, הערך שלו רק יעלה.
ברור.
צריך גם להגיד, נועם יעקב שיחק 13 דקות, הוא נועם משחק קצת פחות טוב שלו, בלי נקודות, 0-4 מהשדה, אבל
בסדר, שלושה אסיסטים.
כן, כמו שאנחנו אומרים, תזרוק, תלמד, תטעה, זה חלק מהעניין. יש משחקים יותר טובים, משחקים פחות טובים. העיקר שהוא משחק, זה הכי חשוב. ונעבור הלאה. ברצלונה מנצחת את ביירן מינכן, 87-79 בגרמניה. משחק שצריך להגיד, במחצית כבר היה די גמור. גרימאו שם עלה בחצי השני עם חמישייה כמעט אחרת לגמרי. אני קצת לא הבנתי את זה, כי כשאתה עולה עם חמישייה אחת, ובמחצית המשחק טיפה גמור, אתה אומר ליריבה בעצם, אני קצת ויתרתי על המשחק, ואז שם ביירן טיפה נקסו בהפרש, זה לא עזר להם. אבל אני תוהה מה ברצלונה לוקחים גם מהמשחק הזה וגם מהעונה הזאת. חצי ראשון מדהים, חצי שני קצת פחות, ואתה רואה חוסר יציבות. קשה לי לאכול את הקבוצה הזאת עד הסוף.
כן, ונראה לי שהמשחק הזה זה ממש מהמשחקים שיכולים לספר את הסיפור של הקבוצה כולה, כי אתה באמת כאילו בסדר, מנצחים, גם לא התאמצו יותר מדי בשביל זה. נכון שביירן ניסו לחזור, אבל זה לא באמת היה מלחיץ. אבל אתה מסתכל על הקבוצה הזאת ואתה אומר, איפה הסטאר קווליטי שלה שיקח אותה לזכות ביורוליג לצורך העניין? וזה מאוד אפילו קשה לדמיין את זה, כי אין לך שם אף אחד כזה.
כן, במשחק הזה ספציפית זה כאילו היה, תסכימו איתי שהשלישייה שאנחנו, ככה שאנחנו מסתכלים על ברצלונה ואנחנו מנסים להגיד מי השלושה
לפרו וסלי
הגדולים של השנה וג'אברי פארקר, השלישייה הזאת נראית לנו כמו שלישיית הכוכבים, אבל כמו שאתה אומר, זה מרגיש קצת, זה לא מרגיש כמו שלישייה שלו ככה טיורוליג, כן. שיכולה להם על דבר כזה, שוב, הם שלושתם היו במשחק יחסית טוב.
אגב, ג'אברי פארקר, משחק תשיעי שהוא קולע מעל מדד יעילות 15 ועדיין ברצלונה מנצחים, יש להם כל פעם שהוא עושה 15 ומעלה, הם מנצחים. אז שוב גם פה.
מאוד חשוב, אבל זהו, אז העניין הוא שמשהו כן חסר. שוב, ברצלונה מול הקבוצות האלו, מול קבוצות שהיא לא ברמה שלהם, אז היא יכולה לברוח והיא עושה, כי בסופו של דבר היא קבוצת הגנה טובה ברגע שהיא רוצה, ויש לה את הכלים ההתקפיים, אבל מצד שני, כשהיא מגיעה מול הקבוצות החזקות יותר, אז הדברים האלו לא בטוח יספיקו, ובגלל זה גם אני חושב שהרבה אנשים ישימו אותם, גם אם תהיה להם ביתיות, מחוץ לפיינל פור.
אני רק רוצה להגיד, ביום 50 מכבי פוגשים את ברצלונה, ואני תמיד אומר על ברצלונה, והם עושים את זה גם במשחק האחרון, יש להם את הפיקינגרול הספרדי שהם שולטים בו ביד רמה, אותי מעניין לראות איך מכבי יתמודדו ויגיבו הגנתית לפיקינגרולים האלה, שגם באים מהסט פיקינגרול, גם מהאי פיקינגרול, כי כמעט אף קבוצה לא מסתדרת עם זה שהם עושים איזה בטיימינג המושלם, זה מעניין אותי לראות איך מכבי יגיבו מבחינת טיפולים והגנות, זה יהיה מעניין לראות משהו על ביירן, או שהיא כבר יצאה מהמאבק פחות או יותר על הפליין. אז אפשר...
אפשר דפדף אותה.
אפשר דפדף אותה, יפה מאוד. בואו נעבור למשחק שלטעמי, הוא היה המשחק הכי כיפי לצפייה במחזור האחרון, אמנם סקור נמוך, אבל אולימפיאקוס ניצחה בפרטיזן בלגרד, במשחק שבאמת הגנות טהורות, אולימפיאקוס בסוף עם ריצה מטורפת של 28-10 ברבע האחרון, שהביאה לה את המשחק, ואנחנו נגיד את זה כל הזמן, בסוף אם אולימפיאקוס יביאו את ההגנה הזאת לטווח הארוך כמו שצריך, הם הגיעו הכי רחוק שיש, וגם הפעם הם ניצחו על ההגנה.
כן, וויליאמס גוס, הסכמתי מאוד עם הבחירה שלך כמצטיין, כי הוא באמת, זה היה כנראה המשחק הכי טוב שלו באולימפיאקוס, ופתאום אתה מגלה כאילו מה הוא יכול לתת לקבוצה הזאת. עכשיו, אני בספק שזה יישאר בכזאת יציבות הלאה, אבל בוא נגיד שזה מגיע כמה ימים אחרי הדיווח שקינן אבנס סיכם שם, שזה כנראה לא בהכרח...
שהוא כבר דאג להכחיש אותו, נכון?
אולימפיאקוס הכחיש,
אולימפיאקוס הכחיש, נכון, נכון.
כל קבוצה תכחיש במהלך עונה, וגם הדיווח עצמו, כאילו אף אחד מהם זה לא בעיניים עצומות אמת, אבל זה לא סתם, וויליאמס גוס נלחם על המקום שלו באולימפיאקוס, ועם משחקים כאלה הוא יכול גם להשיג אותו.
וזה העניין הוא שזה הוא לצד ווקה ביחד, שניים ש... שומרים ככה בקו האחורי ביחד, זה מה שהביא לבעצם, היא התבלבלה קצת, היא במקום ברבע השלישי עשתה את זה ברבע הרביעי, את הגנת הברזל שלה, ופשוט הייתה השתלטות מוחלטת גם של הצמד הזה, ופאפה ניקולאו, לא רק הגנתית, גם התקפית, הם קלו 23 נקודות משותפות ברבע השלישייה הזאת, ואני חושב שפרטיזן, זה היה המשחק הכי חשוב של פרטיזן עונה, כי פרטיזן ידע שאם היא מנצחת את המשחק הזה, היא עדיין תלויה בעצמה, ונשאר לה משחק חוץ מול אלבה ומשחק בית מול ולנסיה, שזה שני ניצחונות יחסית קלים על הנייר, ועכשיו היא כבר לא תלויה בעצמה, ואני חושב שזה גם מה שקרה שם ברבע האחרון, שוב, מעבר לאולימפיאקוס והחוזקות והעוצמות ההגנתיות שלה, השילוב של החשיבות של המשחק, ופתאום ההתחלה של הקאמבק, פרטיזן נלחצה לגמרי, וברגע שיש שחקני הגנה שיעצרו את פנטר, וזה בדיוק מה שהיה פה, אז פרטיזן לא במצב טוב, ולגבי ההגנה שלה אנחנו יודעים. ברגע שעומדת קבוצה שעושה משהו התקפית, לא צריך הרבה, אז היא פשוט מתפרקת, וזה מה שקרה ברבע האחרון.
והחמישייה של אולימפיאקוס, מי שראה את המשחק יודע שבאופן כללי העונה ברצוקס אוהב ללכת עם חמישיות לאורך רבעים. במשחק הזה זה היה הארדקור, כי בכל הרבע האחרון הייתה את החמישייה של ווקאפ, וויליאמס גוס, לרנצקיס, פאפה ניקולאו בארבע ומוסטפה פאל, שכבר הרגיש שהוא לא עומד על הרגליים, אבל באמת הם נתנו שם, זה... כמובן שבסוף וויליאמס גוס ווקאפ עם החטיפות, אבל זה גם המון עבודה של לסגור את הצבע כמו שצריך, שמוסטפה פאל היה שם, ופאפה ניקולאו עם הרדיפות שלו אחרי הקלעים, או לתת את הבמפים האלה לגבוהים, אם הם עושים חיתוכים לסל, זה באמת עבודה הגנתית שהיא טכנית מבריקה, ועל זה דיברנו עוד הרבה, ונדבר עוד המון בהמשך. באופן כללי, פרטיזן בלגרד, אם אני לא טועה, יש להם שני משחקים לא קשים בכלל.
כן, כן, אמרתי, יש להם אלבה בחוץ וולנסיה בבית.
זהו, שני משחקים שהם יכולים לנצח.
אבל מצד שני, הנדולו עכשיו עדיפה עליה, ובגלל זה גם הולכת להיות מלחמת עולם עכשיו בינה לבין פנרבחצ'ה, כי היא יודעת שהיא צריכה את הניצחון הזה.
מה נשאר להנדולו חוץ מ...
להנדולו נשאר גם הכוכב בית.
הבנתי.
אז זה ממש, כן. המשחק הזה כנראה בין פנרבחצ'ה...
הולך למשחק יש שם
ב... וזה, ופנרבחצ'ה גם מערכת. כן. האמת, זה הולך להיות אחד המשחקים הכי טובים שיהיו לנו העונה בטוח. חותם על זה.
אז דיברנו על הנדולו אפס, בואו נעבור למשחק שלה, נגד בסקוניה, שזה קרב, לא רוצה להגיד ישיר, כי בסוף בסקוניה היו טיפה מעליהם, אבל משחק שבו בסקוניה רצו לבסס מעמדם בפליין, והנדולו רצו לעשות עוד צעד לעבר הפליין, ופשוט הנדולו...
מהפתיחה,
שחטו אותם.
רסקה אותם מהפתיחה, ורבע שלישי, עוד משחק של רבע שלישי שגומר משחק 28-8. וכן, אני רק שאלה כאילו, בסקוניה, למה צ'ימה משחק 14 וחצי דקות?
אני, מעבר לזה...
בלי קשר ללוביזם שלי.
מסכים איתך.
מעבר לזה, אתם זוכרים שדיברנו על חמישייה, לא חמישייה, כן חמישייה. במשחק הזה, דושקו איבנוביץ' פותח בלי מילר מקנטייר גם בחמישייה. אני שואל, הבן אדם... הוא רוצה, אולי הוא ישים את כל החמישה השחקנים הכי טובים שלו על הספסל מההתחלה, ואז יכניס אותם במינוס 20. זה באמת מרגיש ככה. גם זה מה שקרה. הוא הכניס את מילר מקנטייר, כבר היו במינוס 8 אחרי זה 4 דקות. מה, למה לא להתחיל עם השחקנים הטובים שלך? זה באמת, זה יכול להטריף אותי, וזה גם כאילו, זהו, זה סיים את הסיפור, כי משם התחיל המומנטום, הם ברחו, צריך להגיד, מעבר ללארקין, קלייברן, כן. מחצית ראשונה, היה מצוין, באמת, שוב, משחקים שהוא כאילו חוזר לעצמו.
שזה הדבר הכי חשוב עבור הנדולו, אולי זה טיפה מאוחר מדי, אבל ככה ראיתי את הנדולו בתחילת העונה.
אז נראה, יאמר לי לזכותך, כן, נראה שזה לא מאוחר מדי, כי שוב, ניצחון בשבוע הבא, והיא כמעט מבטיחה את המקום שלה בפליין.
כן, ועדיין יש שם בעיה גדולה בעמדת הרכז, שדריוס תומפסון פשוט לא בעניינים.
זהו, אני רציתי לדבר על זה, הלכתי ובדקתי, באופן כללי, אני רואה שמיאטוביץ' מחפש קצת דברים אחרים ממה שארדנצ'ן עשה בקבוצה, נותן טיפה פחות לתומפסון, נותן טיפה יותר ליוסטוס סולאץ, הוא פותח איתו בחמישה עם תומפסון מהספסל. מרגיש לי משהו, אגב, דומה לאם אתה חווה NBA, ווסטברוק, שיורד לספסל בקליפרס, שביקש מהמאמן, אני רוצה לפתוח מהספסל, זה יעשה טוב לקבוצה, זה יעשה טוב גם בשבילי. מרגיש שפה זה הסיפור.
זה טוב לרכז כלשהו בקבוצה? לי מרגיש שאין שם רכז מוביל. דריוס תומפסון.
מי אמר שיש לך יוצר כמו לארקין? מי אמר שאתה חייב מנהל משחק ברמה גבוהה?
אתה רוצה עוד גארד משמעותי. יש לך את לארקין, אין לך עוד גארד משמעותי.
שוב, בסוף, שיש לך סקורר כמו לארקין שיוצר, אתה לא חייב מנהל משחק שממש שיהיה קלטס. אתה רוצה רק מישהו שינהל את התרגיל שידע למי למסור.
זה לא מה שאני אומר, אבל אתה מוריד את דריוס תומפסון לספסל, אתה מאבד פה שחקן, הוא לא בתקופה טובה, גם לפני זה הוא לא בתקופה טובה, אבל אם אתה רוצה להצליח עם הקבוצה הזאת, אתה צריך לנצל את מה שיש לך, ויוסטוס סולאץ, עם כל הכבוד, הוא לא מתקרב.
מסכים איתך, אני לא מחזיק ממנו בכלל, אבל אני רק אומר שזה איזשהו שינוי שהוא שינוי שהוא מהותי בקבוצה מבחינת הדינמיקה של הקבוצה. שטומפסון ולארקין הרגשה שביחד עלו בחמישה, הרגשה שמשהו במשקל הסגולי הרבה יותר גדול ממה שאתה מביא אחרי זה בעמדת הגרדים מהספסל, איזה משהו צריך לאזן פה את העניינים, ולדעתי זה העניין פחות עניין של ניהול משחק, פחות עניין של כדורסל, יותר עניין של דינמיקה קבוצתית, והמספרים בסוף לא משקרים. מיאטוביץ' ביורוליג עם 6 ניצחונות מתוך 8 המשחקים האחרונים, נותן לטומפסון 8 דקות פחות ממה שארדנצ'ן נתן לו, ונראה שזה עובד, וקלייברן עכשיו שהוא נכנס לעניינים. ו-48 נקודות של קלייברן ולארקין, אם במשחקים שנותרו, אנחנו נראה את לארקין וקלייברן ביכולת הזאת, הם יעשו פליין, ואם ימשיכו לשחק ככה גם הפליין, הם יכולים גם להיות בפלי אוף לטעמי.
חד משמעי.
ממשיכים הלאה.
יאללה.
וואה, זה דרופ דה מייק היה פה, אפילו בלי תגובות.
נראה לי אין מה
להסכימים.
בוא נעבור למשחק הבא, ג'לגיריס מילאנו, ג'לגיריס קובנה, עדיין איתנו. מי היה מאמין שזה, נגיד את המשפט הזה לפני כמה שבועות, אפילו אולי בשבוע שעבר, אבל היא מנצחת את מילאנו, ומראה ש...
ומביסים משחק אחרי משחק, קבוצות שצריכות הניצחון.
כן.
זה מילאנו ובולוניה ובסקוניה, וז'לגיריס אנחנו מכירים אותה בבית. זה, כשהדברים מתחברים, אז זו קבוצה שהיא אדירה וקשה מאוד להתמודד מולה, גם הגנתית, אחת הקבוצות הטובות ביורוליג שהיא רוצה, ומצד שני גם התקפית כשהדברים מתחברים, וקינה נבנס וסמנר אתה אמרת, ואני חושב שפשוט זה, שוב, זה משהו שקרה קצת מאוחר מדי, בהתחלה אנחנו קצת הגענו על מקסוויטיס, ויכול להיות שאם באמת החילוף הזה עם טרינקריה מגיע שלושה, חמישה מחזורים קודם לכן, אז היום היינו מדברים על ז'לגיריס במקומות אחרים לגמרי, אבל כן, למרות הניצחון הזה, זה לא... יש לה עכשיו מונקו בחוץ וריאל בבית.
כן,
צריכה לנצח את שניהם ולקוות לדברים אחרים, לדברים טובים במשחקים המקבילים. לא ריאלי. העניין יותר זה שמילאנו פשוט המשחק הזה כנראה הוציא אותה מהתמונה, שזה באמת מאכזב, כי שוב, שבוע אחד אנחנו רואים את מילאנו ואנחנו אומרים, וואו, זו קבוצה עם פוטנציאל כל כך גדול, ומצד שני מגיעה המשחק מול קבוצה מול ז'לגיריס, שזו קבוצה שהיא צריכה לצפות לנצח אותה, היא פשוט נעלמת במשך משחק שלם. ומעבר למירוטיץ' פתאום אף אחד לא מגיע, והשחקנים שמדי פעם בולטים כמו מאודולו, ושבון שילץ רוב הזמן בולט, זה שהיה לו משחק לא משהו זה משהו אחר, אבל פתאום אף אחד לא מגיע ואין לו את העזרה, ונראה שמסינה פשוט לא מצליח להוציא, כבר הרבה זמן לא מצליח להוציא דברים טובים מהשחקנים, ויש לו לא מעט כלים.
נראה לי שמה שהכי עצוב במצב של מילאנו זה שזה כבר לא מפתיע אותנו. כאילו, אנחנו מצפים מהם לא להצליח. נכון שמדי פעם יש משחקים טובים, אבל גם אז, כאילו שבוע שעבר אמרנו, אף אחד לא חושב שזאת קבוצה טובה. ואני מקווה שהמועדון הזה לא יהפוך קצת ל... אתם יודעים, הרבה שחקנים סובלים שם, ואני מקווה שהם יצליחו לצאת ולחזור למה שהם, כי באמת, יש שם אחלה שחקנים שסתם מתבזבזים, שהקבוצה הזאת לא תהפוך לאיזה בית קברות.
כן, אז רק בוא נעשה בריף קצר על מה שקורה שם במאבק המטורף על הפליין. אז הנדולו 0 במקום העשירים 15 ניצחונות, ומתחתיה 4 קבוצות עם 14 ניצחונות, ג'לגיריס, מילאנו, פרטיזן, ולנסיה. אם אתם צריכים לאמר עכשיו מי עושה שם פליין, מה האימור שלכם עם המשחקים שיש על השולחן?
אני עם פרטיזן. עם פרטיזן, עדיין, דבק.
שזה הגיוני, כי יש להם שני משחקים יחסית יותר נוחים על הנייר. אני ממשיך עם האימור שלי, אני לא עוזב אותו. זה נראה קשה, כן?
הנדולו.
כן, הנדולו אפס, כי באמת יש להם שני משחקים לא קלים בכלל, אבל הנדולו אפס מרגיש ש, שמגיע להם קצת.
אני חושב שהם יפסידו לפנר, ואז פרטיזן תנצל את זה.
מעניין מאוד. טוב, אז אנחנו עוברים לפינה שמסכמת האם התרשלתי בתפקידי או לא התרשלתי בתפקידי, והפעם מסתבר שלא. אז אני רק רוצה להגיד לכם שבמחזור האחרון, מחזור הניחושים האחרון, שלושה אנשים שקוראים להם עומר שרבי, עומר לוטם ושר שואם, עשו 8 מתשעה.
מה שם?
ועמית ניר עשה 7 מתשעה. אז זה היה פה מחזור של ניחושים מוצלחים.
עד שאני פוגע, זה כבר מחזור.
חייב להגיד שבולוניה שם הרסו לי בסוף עם המנצחים, הייתי עם 9-9. רק נעשה סיכום. שרבי 158 ניחושים נכונים, אני ועמית במקום השני 155, ושר עם 148. שר, תן פה איזה ניחושים מופרעים. טוב, אז בוא נעבור, בוא נפתח איזה זריז את המשחקים למחזור הבא. מכבי תל אביב נגד ברצלונה, מתארחת בפלאו בלאוגרנה. מה אנחנו הולכים לראות שם?
אני אומר שמכבי מנצחת.
וואו, אני הולך עם ברצלונה.
גם אני ברצלונה.
הכוכב האדום בלגרד נגד אולימפיאקוס.
אולימפיאקוס.
אני גם אולימפיאקוס. מונקו מארחת ג'לגיריס קובנה.
מונקו.
מונקו.
מונקו. אלבה ברלין מארחת את פרטיזן בלגרד.
פרטיזן.
פרטיזן.
פרטיזן. ולנסיה מארחת את וילרבן.
ולנסיה.
ולנסיה.
ולנסיה, עדיין לא שאתה משהו במדויק.
הנה זה מגיע.
באולקר ספורצן איבנט הול מארחת את הנדולו אפס.
פנר בערכה.
אני עם פנר בחצ'ה.
אתה אין לך ברירה.
הנדולו אפס, כן, הנדולו אפס. ואני אגיד גם בשתיים כזה, סן ניצחון של וויל קלייברן. ריאל מדריד מול בסקוניה.
ריאל.
ריאל מדריד.
ריאל. שר, אתה חייב להיות מופרע.
לא.
מזכיר לך.
כמו גבולות.
ביירן מינכן נגד פנתינייקוס.
פנתינייקוס.
בא להגיד ביירן?
יאללה, תגיד.
יאללה, ביירן מינכן. ומילאנו נגד וירטוס בולונה, דרבי איטלקי, לא יודע אם לקרוא לו לוהט, אבל דרבי איטלקי.
אני אומר מילאנו בערכה.
אני...
מילאנו.
יאללה, נו, בולוניה.
יפה, אז היה פרק תענוג, אמנם עומר שרבי לא היה איתנו פה, אבל רוחו הייתה איתנו כל הפרק, ואנחנו...
וגם מרותו.
תראה, תראה איך התחלת את פינת הניחושים.
מה זאת אומרת?
שאמרת, אם עשיתי את העבודה כמו שצריך.
כן. יפה מאוד, אז שוב אנחנו שולחים לו החלמה מהירה. אנחנו רוצים להזמין אתכם ולהזמין, או שקודם כל אני אומר תודה, אני לא יודע איך זה עובד. קודם כל אומרים תודה, קודם כל מזמינים לפודקאסט.
תגיד תודה, תודה לך.
קודם כל תודה. אתם תגידו תודה לך, עמית ניר.
תודה לך.
תודה לך, שר שואר.
תודה רבה, גם צריך וחשוב מאוד להגיד תודה רבה.
זהו, אחרי זה מסכים את הפודקאסטים, נכון?
רד.
ירושלמי.
ירושלמי, ההפקה, העריכה והחברות, שוב פעם נוספת.
זה הכי חשוב שיש. מזמינים אתכם להאזין לכל הפודקאסטים, ואני חייב לא לשכוח, אז תגידו לי אם אני שוכח משהו, הפודקאסט האולימפי.
רדיו אזורי.
רדיו אזורי, עולים לרגל.
גברים בטייץ יש.
גברים בטייץ, נוסע מתמיד. ועוד כהנה וכהנה, תאזינו, יש המון תוכן. ושרק...
טרצ'פוד.
טרצ'פוד כמובן, ושרק יהיו בשורות טובות, אמן ואמן. ביי ביי.